כמה שיעורים יש לנו לצוף השנה?
בשבוע הבא אין.
בשבוע הבא אין? אחר כך? מתי היא מסתיים את השנה?
תמוז. יש איזה שבוע חנרה שיש
טיול. אי תמוז אומר שיש את רוב סיוון. כל סיוון הרי.
היום חשבה.
יש 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 כן, עברנו את זה אפילו, אבל אני חושב שאנחנו נדלג. שישה שיעורים. טוב, נדלג. תודה רבה. השיעור הזה נעשה ממש שיעור מתומצת על הרבה עמודים פה, ומשיעור הבא נתחיל נושא חדש. בסדר? בעצם יש נושא ששנה שעברה אני שמתי לב שהגענו אליו בסוף, רק בסוף השנה, בשני השיעורים האחרונים, אבל הוא היה אחד הנושאים אולי הכי חשובים לדבר עליהם ולא הספקנו בשנה שעברה. זה היה הנושא של שבירת הכלים ועולמות התוהו. ובעצם אצלכם מעמוד שפותח בכותרת איך נוצרו החסרונות שבירת הכלים. יש לכם את זה? אתם רואות את זה? אצלי זה בעמוד 20, אבל אין אצלכם נראה לי מספרים. ומשם עד סוף החוברת זה נושא אחד שקשור למה שנקרא עולם התוהו ושבירת הכלים, ואנחנו נעסוק בו בהרחבה בנוגע למידות, תיקון המידות. אבל עד שם יש לנו הרבה עיסוק, אם תראו את הכותרות, בעניין התשובה והתפילה, וזה שזה פסקה שפותחת ברוח הפנו משיח השם, זה כותרת. אז ננסה היום לעבור על מי רוח הפנו משיח השם, לדבר גם על התפילה וגם על התשובה. מה זה? עוד לפני. יש כותרת שנקראת רוח הפנו משיח השם. ננסה לעשות את זה יחסית מתומצת. בעצם הגענו לשלב של ההשלכות של תודעת ההשתלמות על הקיום שלנו בעולם הזה. ודיברנו על זה, אם אתם זוכרות, בפסקה הקודמת האחרונה שלמדנו, שזה עמוד אחד קודם, על זה שמי שמרכז את כל התנועה הזאת של מה שאנחנו קראנו לה תנועת השכינה, שיש את קודש הבריחו שמבטא את השלמות, אבל את ההשתלמות מבטא את השכינה, מי שזה כל תנועת ההשתלמות הזאת מתנקזת לתוכו זה האדם. אז בואו נקרא קצת פסקאות מוכרות, אני בעיקר אקרא היום, מדי פעם אני אסביר דברים, מקווה שזה יהיה לכם טוב. אם תראו שזה לא טוב, אז אני פשוט אתעלם מהכתוב ואגיד את זה בעל פה. אבל זה פסקאות מוכרות וחשובות לראות את ההקשר שלהם בתוך כל מה שדיברנו. אז מראות את הפסקה שפותחת ברוח הפנו משיח השם? את הכותרת? אם תרצה בן אדם, מסתכל באור השכינה בכל היקום. מסתכל בעלן החיים השמימיים. איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים. הרוחניים והחומריים שנגד עיני בשרך ונגד עיני רוחך. התבונן בפילי היצירה, בחיי האלוהות שלהם, לא בתור איזה תוכנית כהה שהם מרחקים מציבים נגד עיניך, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה, דע את עצמך ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב, מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממה עליך שמסביבך את פערי הדרות החיים שאתה שרוי בתוכם. האהבה שבקרבך, העלה אותה לשורשה, לשורש עוזה, ועדנה תפארתה, הרחיבה לכל שרפותיה, לכל אשת נשמת חי העולמים, אשר רק מצוץ המקום של ההגה גורם ייעוד זוהרו. הבט על האורות בתוכיותם. אל יבלעו נשמתך השמות, המילים, הניבים והאותיות. הם מסורים בידך, והיא אתה מסור בידיהם. עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תיכחש בם, פן ייכחשו לך, דרוש אותם, וימצאו לך מיד. אז זה אחת הפסקאות המוכרות, לפחות הסוף שלה, ההתחלה והסוף שלה. אם תרצה בן אדם, עלה למעלה עלה. את כל האמצע, יש לי קצת דברים, קצת יותר, מילים קצת יותר קשות, אז השמיטו מהשיר. אבל מה הרב אומר פה? אני אסגור את הדבר. פותח במילים, אם תרצה בן אדם. הביטוי הזה בן אדם, הוא לא מצוי בכתבי הרב קוק, הוא מצוי הרבה מאוד בנבואות יחזקאל. כל נבואות יחזקאל פותחות במילים בן אדם. זה שאנחנו מכנה את יחזקאל בן אדם, ינבא על כך וכך. אבל ברב קוק אין הרבה את המילים בן אדם. הוא פונה, הוא מדבר על הצדיק, הוא מדבר אל היהודי, הוא מדבר אל אדם, אבל הוא לא מדבר על בן אדם. בן אדם ולא מילה לשכיחה. דווקא בפסקה הזאת הרב רוצה להגיד, שאם תרצה לגלות את בחינת האדם שבך, אתה צריך להתכוונן לאיזה הקשבת חיים מסוימת. אם תרצה בן אדם, כלומר אם תחשוף את כוח הרצון שלך בן אדם, אם תקשיב לכוח הרצון שמפעם בקרבך, אתה תוכל להסתכל באור השכינה בכל היקום. תוכל להסתכל בתנועה הזאת שיש כל הזמן בתוך העולם שלנו, שעולה למעלה ומשתוקקת לתיקון ולטוב, וזה עומק החיים שלך. זה נקרא אור השכינה. דיברנו על זה שהשכינה זה האור האלוקי שנמצא בתוך המציאות החסרה. זו השכינה. הקדוש ברוך הוא כשלעצמו הוא שלם בכל שלמות, אבל השכינה זה איך הוא שוכן בתוך מציאויות חסרות, בתוך מציאויות חלקיות. ולהסתכל על השלמות האלוקית, לקוות אליה, להשתוקק אליה, זה טבעי. אבל להצליח להסתכל באור השכינה בכל היקום, זה דורש מבט של אדם שיודע להקשיב לחוסרים שיש בעולם, לראות את תהליך הצמיחה שיש בהם. לכן זה לא כל כך פשוט להסתכל ככה על העולם. באופן פשוט אדם מסתכל על העולם, הוא רואה חומר, הוא רואה גסות, הוא רואה קושי, הוא רואה חסרונות. הוא לא רואה מראות אלוקים. הוא לא רואה את מעשה מרכבה, איזו תנועה שיש פה כלפי מעלה. לא, הוא רואה עולם חסר, עולם גשמי. אם תרצה בן אדם, תסתכל באור השכינה בכל היקום, זה דורש ממך להסתכל בכוח החיים שכל הזמן מניע את העולם כלפי מעלה, ובתוכו לזהות הופעה אלוקית. בתוכו לזהות את האינסופיות של ההשתלמות האלוקית. תסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים הרוחניים והחומריים. בכל פינה וזווית שבעולם אתה יכול למצוא תנועה כלפי מעלה, תנועה של השתלמות. דיברנו על זה בעבר, שכשאתה רואה את זה, אתה רואה נוכחות אלוקית בכל דבר. והכי אתה רואה אותה בעומק הלב שלך, שאתה מרגיש בו כל הזמן תנועות של הרהורי תשובה ורצונות טובים יותר. לכן הרב אומר בהמשך, דע את עצמך ואת עולמך. תכיר את התנועה הזאת שקיימת בתוכך ובתוך כל העולם. מצא את מקור החיים שבקרבך. זה מקור החיים שלנו. מקור החיים שלנו זה תנועה של השתלמות. כשאתה נוגע בה, אתה נוגע בנוכחות אלוקית בחיים שלך. כן, אולי אחת המילים שהכי פותחות לאמונה זה המילה מקור החיים. אפשר לצייר את הקדוש ברוך הוא בהרבה ציורים. אלוקים, בורא העולם, כל מיני שמות. שם הוויה, י' כ' ו' כ' מבטא אצל המקובלים את הקדוש ברוך הוא כמקור החיים, כמי שמהווה את החיים כל הזמן. זה אמונה שהיא לא מסתכלת עליו כמישהו שנמצא שם, אלא כמישהו שנמצא בעומק החיים שלנו. אתה מרגיש את הקרבה אליו בעומק החיים שלך. זה אמונה באופן העמוק, שאתה חווה את העומק החיים שלך כחיים אלוקיים. לכן הרב אומר, אתה צריך להיפתח לזה מתוך כוח הרצון שלך, אם תרצה בן אדם. אני מדלג לשורה האחרונה, עלה למעלה עלה, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תיכחש בהם, פן יכחשו לך, דרוש אותם, אם יצאו לך מיד. במבט, נקרא לזה חילוני או אמוני חילוני על העולם, אתה מסתכל על העולם ורואה חומר, רואה גשמיות, אתה רואה עולם די עיוור ודי חסר מטרות ודי חסר חיים. אפילו במבט אמוני, קראתי לזה אמוני חילוני על העולם, אתה רואה גם כן עולם גשמי, כי אלוקים בשמיים ברא את העולם הזה אומנם, אבל העולם הזה הוא חול, העולם הזה הוא חולי, אני מאמין שיש אלוקים, אבל העולם הזה הוא גשמיות. כשאתה מסתכל ככה על העולם, אז גם אתה עצמך, אין לך כנפי רוח, אין לך תנועה כלפי מעלה. יש לך גוף גשמי, יש לך נפש שמושכת למטה, יש לך גם נשמה אלוקית. אבל אתה לא רואה בעומק החיים, בעומק העולם וגם בעומק הגוף, איזו בקשה של ליבי ובשרי ירננו לאל חי. אתה לא מוצא בעומק החיים שלך איזושהי תנועה. כשהרב מדבר על לפתוח איזה מבט, של להסתכל באור השכינה בכל היקום, הוא פותח אותך לאיזה מבט כזה שרואה בעולם תנועה. לא רואה את העולם סטטי. רואה בעולם איזושהי תנועה, כל הזמן של תשוקה, של געגועים, של ארץ מלשון רצון, שכל הזמן רוצה משהו עליון יותר, משהו גבוה יותר. כשאתה מסתכל ככה, אתה גם רואה את עצמך אחרת. כמו שהרב אומר פה, יש לך כנפי רוח. פתאום אתה מגלה שגם לך יש כוח רצון אדיר שיכול לעמוד מול כל קושי, כי הוא אלוקי. כי הוא כוח רצון אלוקי, הוא כוח השתלמות אלוקית. השכינה היא זאת שמניעה את הרצונות הפנימיים שלך. כוח התשובה שלך, כוח הרצון שלך מונע מכוח מרצון אלוקי. כשאתה מביט ככה, אז יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, ואתה יכול, אם רק תבין, תסתכל ככה על העולם, להימלא בהרבה מאוד כוחות. בסדר, זה תמצית, הפסקה הזאת היא תמצית מעשית של כל מה שלמדנו עד היום. בגלל שכשאתה, בסך הכל, הסוגיה הזאת היא נראית סוגיה עיונית, אמונית כזאת, וזה ברור, הקדוש ברוך הוא למה הוא ברא את העולם, ואיך אנחנו מסתכלים אליו כשלם בכל שלמות, אבל שלמות כוללת גם השתלמות. טוב, למדנו איזה פלפולים, נקרא איזה פלפולים פילוסופיים אמוניים. אבל כמו שאתם רואים בפסקה הזאת, הרב לוקח את זה למקום מאוד מאוד קיומי. הוא אומר, אם אתה רואה ככה את העולם, העולם מואר הרבה יותר, ואתה מלא כוח הרבה יותר.
הרב, איפה
הפסקה? בקובץ א', קוף פי א'. היא מובאת גם באורות הקודש בחלק ב' איפשהו, אני לא זוכר איפה. בסדר, וגם בתחילת כנפי רוח. היא הפסקה שעל שמה הספר נקרא, אבל אתם רואות פה שיש פה השקפת עולם מאחורי הדברים. כמו שאני אומר, אם תרצה בן אדם, תוכל לראות את כל זה. כן. לפעמים
אבל רואים מצב כאילו סותר, שלפעמים אדם רואה בכל העולם הרבה כוח, ורק לעצמו הוא לא רואה את הכוח.
הוא יודע לראות בכל העולם מאוד כוח, ורק בעצמו. סימן שגם מה שהוא רואה בכל העולם זה לא מבט באמת. אם את רואה את הכל מתוך מבט אמוני כזה, כמו שהרב אומר פה, שאת רואה את אור השכינה בכל היקום, את קודם כל פוגשת אותו בתוכך. את רואה תנועה של צמיחה, זה נקרא לראות טוב. לראות טוב זה לא רק אני רואה יש אנשים טובים בעולם, אני רואה הרבה חסד בעולם. לראות טוב זה לראות את הבקשה, לראות את התנועה, לא לראות את המציאות. אני יכול להיות עם תודעה של הרבה מאוד חסרונות, אבל אי אפשר שלא לזהות בתוך הנפש שלך תנועה של תשובה כל הזמן, תנועה של התעלות כל הזמן. אם את יודעת לזהות אותה, את מזהה אור אלוקי בחיים שלך. מזהה אור אלוקי בכל אדם בעולם, בכל יצור בעולם. את אוהבת לך הרבה מאוד גם אמונה וגם אמון בעולם, ביכולת הצמיחה שלו. בסדר? מה שיפה בפסקה הזאת זה שהרב מתחיל אותה במילה אם תרצה בן אדם. בעיני זה הדבר הכי חזק. שהוא אומר זה בחירה. אמונה זה לא שלמדת ואת יודעת, ואם למדת אז את עכשיו מבינה את זה ועכשיו את או מאמינה או לא מאמינה. להאמין זה לא מספיק. צריך לרצות, לראות, וזה בחירה. תראו, אם אני מסתכל על הספר הזה, נגיד, אני רואה ספר. אני לא אומר לעצמי, טוב, תסתכל, אם תרצה, תראה משהו אחד. אם תרצה, תראה משהו אחר. לא, אני רואה מה שיש פה, זה אובייקטיבי. אבל מה שאנחנו נדעים עכשיו, זה... ואם תרצה, אתה תחדור לראות את הדבר הזה בפנים, ואם לא תרצה, לא תראה אותו. זה תלוי בך, תלוי ברצון שלך. זה תלוי בזה שאתה מעורר את כוח הרצון שנמצא בתוכך, ורואה תנועה, רואה גלים. מכירים את התמונות האלה שאתה יכולה לסכן מבחוץ ולראות איזה קשקוש? אם תסתכלי טוב ותראי שם איזה תנועה כזאת, אני אף פעם לא הצלחתי לראות את זה. אבל ככה אומרים, אני תמיד אומרים לי, טוב, תנסה, תתמקד פה, אתם מכירות את זה? תעתועי ראייה. תעתועי ראייה? ככה העולם נראה לרב קוק. הוא אומר, אם תסתכל מבחוץ, אני אגיד קצת במילים חריפות, אם תסתכל במבט בעיני, סליחה שאני אומר ככה, בעיני עגל כאלה, חיצוניות, כי זה המילים של הרב קוק, תמיד לראות את המילה בן אדם, תחשבו שהיה אפשר לראות, לא כמו בן אדם. אם תרצה בן אדם, תראה באור, ואם לא תרצה בן אדם, אז לא תהיה בן אדם, תהיה מבט בהמי על העולם. מבט בהמי על העולם אומר, בא מה? מה זה בא מה? זה בהמה. מה שיש בה, זה מה שיש בה. אתה רואה את העולם, אתה רואה פה חיסרון, החיסרון הזה הוא אובייקטיבי. הוא העולם שאתה רואה. זה מה שיש פה. אבל אם תרצה להיות בן אדם, אדם זה תנועה. כן, ידוע שאדם בגימטריה, מה? אדם כל הזמן רוצה עוד. הוא לא אומר בא מה, זה בהמה. אם תרצה בן אדם, אתה תראה את התנועה שיש פה, יש פה כל הזמן תנועה, כל הזמן השתנות. הבהמה היא כמו עיגול. הכוונה היא לא עומדת זקופה. היא מה שיש בעולם, זה מה שיש. האדם הוא פורט, הוא רואה את התנועה, את הרוח. לכן הרב מדבר פה כל הזמן בפסקה על הרוח הזאת. שאתה רואה. אתה ממלא, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי נשרים אבירים. אתה יכול לראות את התנועה הזאת, ואתה גם מתמלא בכוחות מזה. זה מאוד קיומי הפסקה הזאת. את יכולה בזמנים קשים בחיים, או לראות המצבים קשים בחיים, ואת יכולה להסתכל עליהם ולהיכנס לייאוש, וזה מה שיש פה ואין יותר, ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא, ואיפה, ולהתמקד לא רק בחוסר, אלא בסטטיות של העולם. ואת יכולה תמיד, בכל מצב נתון, לזהות את הגעגוע שיש ואת הבקשה שיש, ולחוות עכשיו אור אלוקי בו. וזה ממלא אותך בכנפי רוח, זה פותח אותך לתנועה, לתנועה כלפי מעלה. בסדר, כשהשיר הזה הפך להיות ככה פופולרי, וגם בגני הילדים התחילו לשיר אותו, אז הבת שלי פעם חזרה הביתה עם השיר הזה, ושרה אותו כל היום וכל הלילה. והלכנו פעם אחת בגינה, והיא ראתה, הייתה בת איזה 3 אולי, פחות אפילו. הלכנו בגינה והיא ראתה עלה. ואז היא אמרה, אבא תראה, הנה עלה כמו בשיר, עלה למעלה עלה. ובהתחלה צחקתי, אחרי זה אמרתי, וואו, זה כזה וורט עמוק. כי בעצם איך היא קראה את השיר? עלה למעלה עלה. יש איזה עלה שהוא צריך לעלות למעלה. מה זאת אומרת שהעלה הזה צריך לעלות למעלה? שהחיים שלנו, אם אנחנו חווים אותם באופן מקוטע, כמו עלה שנשר מהעץ, אז העלה הזה הוא מת, אין בו צמיחה. ואז אתה רואה בו חוסר, אז החוסר הזה הוא אתה לא רואה בו את אור השכינה, אתה רואה בו ניתוק מהחיים וחוסר, והקדוש ברוך הוא ברא את העלה הזה, העץ ברא את העלה, אבל העלה לא מחובר אליו, ואין פה איזה תהליך צמיחה. ואתה צריך לעלות למעלה את העלה, לחבר את העלה למעלה, ואז אתה מגלה שכוח עז לך, שיש לך כל הזמן כנפי נשרים אבירים שכל הזמן מפקים בך ומצמיחים אותך כל הזמן למעלה. בסדר, הכוונה נוספת לעלה למעלה, עלה. כשאנחנו רואים את העולם ככה, אנחנו לא עלים מנותקים מעץ החיים. אנחנו עלים שמלבלבים על עץ החיים, יש להם חסרונות, יש לנו בעיות, יש לנו קשיים, אבל הקשיים האלה הם בעצמם, יש בהם תנועה של עלייה בלתי פוסקת. בסדר? הרב קורא לזה רוח הקודש. לתודעה הזאת, שדיברנו עכשיו הרבה על הרוח, הרב קורא לזה רוח הקודש. למה רוח הקודש? כי אתה חווה ברוח שלך, שזה התנועה שלך, התנועה שבעולם, אתה חווה רוח של קודש. לא רוח של סירקולציה טבעית, של טבע, של חול. איזה רוח מעגלית כזאת ש... לא, יש פה רוח של קודש שהיא אלוקית, שהיא פורצת את המציאות וכל הזמן מעלה אותה למעלה.
אתה אומר שרוב האנשים יש כאילו מדי פעם רוח הקודש?
זה אומר שמי שחי בתודעה הזאת מתנוצצת ברוח הקודש. בואו נסביר את זה יותר לעומק. נביא. נביא זה רוח הקודש ברמה גבוהה מאוד, נכון? מה זה נביא? נביא זה אדם שאלוקים לא רק נוכח ברצונות שלו ובמחשבות שלו ובעצם הקיום שלו, אלא הקדוש ברוך הוא נוכח בדיבור שלו. שכינה מדברת מתוך גרונו. הבן אדם מדבר בעולם והקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. יש נוכחות מאוד מאוד חזקה אלוקית בחיים שלו עד רמת הדיבור. אנחנו עוד נלמד שהדיבור בכל כוחות הנפש שלנו זה הכוח הכי מממש. הוא נקרא בקבלה כוח מידת המלכות. הדיבור זה מה שמוציא אותי החוצה. כשהאור האלוקי מופיע בכל החיים שלך, בכל כל האישיות שלך, עד כדי התגלות החוצה, זה נביא. לכן נביא נקרא לפעמים בתנך איש האלוהים. לפעמים לא מופיע שמו של הנביא, אבל כתוב שאיש האלוקים הגיע ואמר ככה וככה. למה הוא נקרא איש אלוקים? כי הקדוש ברוך הוא התגלה בכל האישיות שלו. כן, בואו נסרטט את זה בצורה של ציור הספירות. תבין איך זה מצוין. יש בן אדם שיש לו כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח. בסדר? זה השרידות של 10 הספירות, ודיברנו עליהן. אנחנו מדברים עליהן עדיין בימי חמישי, אבל הקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה בכל האישיות שלך. הוא מתגלה בכתר שלך. מה אומר שמתגלה בכתר שלך? הקדוש ברוך הוא מופיע בעצם החיים שלך. בעצם החיים שלך, החיות שזורמת בך. בעצם החיות שזורמת בך, אתה חווה שם אלוקים, קרבת אלוקים. זה כתר. או אם תרצו באמונה שלך. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה אותך, אתה לא חווה את זה, אתה עדיין לא מתגלה בתוך האישיות שלך, הוא עדיין לא מציף את המחשבות שלך, את הרגשות שלך, את העשייה שלך, אבל הוא אי שם, אתה מאמין בו. כל יהודי חווה את זה. כל יהודי יש לו אמונה, יש לו, בעומק הנשמה שלו יש חוויה של קשר עם השם, של יחס אליו, של אמון בו. במודע או שלא במודע. לפעמים זה מתגלה גם במחשבות שלך. זה אומר שהאמונה הזאת היא חיה במחשבה שלך, בחוכמה ובבינה שלך. לפעמים זה מתגלה ברגשות שלך. אתה גם מתרגש, אתה מתפלל ואתה מרגיש את הנוכחות האלוקית ברגש שלך. לא רק במחשבה כי אתה לומד, לא רק באמונה הגבוהה, זה מתגלה גם בלב שלך. ולפעמים זה מתגלה גם במעשים שלך, נצח עוד יסוד. אתה גם פועל. למשל, זה נקרא כבר תחילת, אצל הרמב״ם, תחילת הנבואה, גם בקבלה זה ככה, נמצאת בנצח עוד יסוד. כן, אתם מכירות את השיר אין מסתתר בשפיר חביון? שם בנצח והעוד. נצח, איך נתחיל? לפני הנצח והעוד, יכין ובועז. בקיצור, תסתכלו כאן, בני הנביאים נמצאים פה. המושג נביאים נמצאים בנצח ובעוד. ולאחר מכן, זה נקרא רוח הקודש. למה? כי במושג רוח, שרוח השם מפעמת בכל מיני דמויות, מופיעה בתנך בעיקר אצל אנשים שעשו מעשים גדולים למען עם ישראל. שמשון מתחיל רוח השם לפעמו בין צורה ובין אשתאול. אצל נפתח, אצל גדעון, רוח השם מפעמת בשופטים. מה זה שרוח השם מפעמת בהם? הם לא היו בהכרח נביאים. נביאים הם לא דיברו דברי נבואה. אבל רוח השם פיימה בהם בשביל לעשות דברים גדולים למען עמם. אומר הרמב״ם, יש 8 או 10 מדרגות בנבואה. אומר הרמב״ם, הראשון שבהם זה שאדם, הוא קורא לזה רוח הקודש, אדם עושה מעשים גדולים למען עם ישראל, כי רוח השם מניעה אותו. זה תחילת הופעת רוח הקודש. רוח השם מניעה אותך כדי לעשות דברים גדולים. אם תרצו, זה נקרא מחשבות קודש. זה נקרא רגשות קודש. זה נקרא רוח הקודש, וכשהרוח הקודש הזאת מתנקזת לתוך התחום הדיבורי שלך, המילולי שלך, זה נקרא כבר נבואה. כל ישראל זוכים למדרגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מופיע באמונה שלהם, בכתר שלהם. מי שזוכה ללמוד תורה, הוא גם מופיע במחשבות הקודש שלו. פתאום המחשבה שלך נהיית קדושה יותר. ברגשות שלך הוא מופיע. וככל שאתה אישיות שלך יותר שלמה, הוא הולך ויורד ומתגלה בכל הרובדים שלך. כן, ככל שהוא מתגלה יותר במקום תחתון, זה סימן שאתה יותר במדרגה העליונה. כשהוא מתגלה, כן, תראו את המסעת ישרים. מסעת ישרים בהתחלת תורה, שזה מחשבות קודש. מביאים ידי נקיות, ידי זהירות, זריזות, נקיות, וכולי חסידות, רגשות קודש, וטהרה. ואחרי זה אתה זוכה להיות אדם קדוש, שזה מדרגת הקדושה, שהוא מתגלה באכילה שלך ובשתייה שלך, שזה קשור לכוחות המעשה שלך. ובסוף המסעת ישרים, למה אתה זוכה? לרוח הקודש, בהקשר שלנו זה כבר נבואה. שכבר הדיבורים שלך הם דיבורים קדושים. בסדר? וככל שאתה עולה במדרגות, אתה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל כוחות האישיות שלך. כשהוא מתגלה בנבואה, אז האדם, הדיבור שלו, הוא אלוקי. הדיבור זה המקום כבר שמוחצן החוצה, הוא גם אלוקי. כדי שכל התהליך הזה יקרה, אתה צריך להתחיל לזהות את השכינה ואת הקדושה בתוך החיים שלך. לזהות אותה במחשבות הקדושות שלך זה קל. לזהות אותה ברגעים של התרוממות רגשית זה קל. אבל להתחיל לזהות אותה בכוחות התנועה הפשוטים שלך, הטבעיים שלך. ברצון שלך להוליד, שזה קשור ליסוד. ברצון שלך להוליד, להביא עולם, לקדם, לדחוף את העולם קדימה. להביא אותו לדעות לעולם, עוד פעולות לעולם, הנצח והעוד. הרצון שלך לממש משהו טוב בעולם, לגלות שם, בתנועת התשובה הפשוטה הזאת. והתיקון הזה, לגלות שם את השם ורוח הקודש. לכן אומר הרב בפסקה הבאה, כן, רק נקרא את זה כדי שנקרא בפטיש כשהברזל חם. אחת מהדרגות של התנוצצות רוח הקודש היא, כן, זה דרגה של התנוצצות רוח הקודש, מה שהרב פה עכשיו הולך ואומר, שכשהולכת ומתבררת לו לאדם גדולת הערך של היחס שלו לאלוהים, ומזה מסתעפת הידיעה עד כדי הבירור ההולך והאור של היחס של כל העולם כולו לאלוקים. כלומר, אומר הרב, כשהולך ומתברר לך, בתוך עומק הנפש שלך, כמה יש יחס וקשר עמוק בינך לבין אלוקים. לא יחס שהוא בשמיים ואני פה, הוא מצווה אותי, הוא ברא אותי וכולי, הוא מנהיג אותי, הוא משגיח עליי, אלא יש יחס של קשר, של נוכחות שלו בחיים שלך, וזה מתגלה לך בתוכך. כמה הרצונות שלך, עומק הרצון שלך, הוא ויתם כאלוהים. הרצון שלך הפנימי שרוצה יותר טוב, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך הנפש שלך, בתוך החיים שלך. זה אומר הרב, זה התנוצצות רוח הקודש. כשאתה לומד לזהות ברצון שלך לפעול טוב, לחיות, אפילו ברצון שלך לחיות, אבל בטח ברצון שלך להביא דברים לעולם, לקדם את העולם, זה התנוצצות של רוח הקודש, כשאתה לומד לזהות את היחס בין זה לבין אלוקים, עד כמה הוא נוכח שם, ואומר הרב, ומזה מסתעפת הידיעה עד כדי הבירור ההולך ואור של היחס של כל העולם כולו לאלוקים. כשאתה הולך ומעמיק, אז זה לא רק לי, לנפש שלי יש קשר לאלוקים. כשאדם נמצא במדרגת רוח הקודש, זה תודעה. הוא רואה את כל העולם כקשור יותר לאלוקים. כל העולם הוא רואה אותו, הוא מזהה בעולם תנועת צמיחה. הוא רואה תנועת צמיחה בילד קטן שרוצה אפילו לאכול. אפילו בזה הוא רואה תנועת צמיחה. בטח אם הוא רוצה לעשות מעשים טובים ולהתקדם, הוא חווה שם תנועת צמיחה אלוקית, תנועת השתלמות, שמופיעה את האינסוף בתוך החיים שלנו. בסדר? זה נקודת מבט. כשאתה רואה אותה, את העולם ככה, זה בעצמו התגלות של רוח הקודש. נוצצות. והנקודה המרכזית שבבירור זה, היא שכל מה שהציור הפנימי של האדם יתעמק ויתגדל בערך יחס זה, ככה יתעדר תוכן השלמות שלו ותוכן השלמות של כל העולם כולו, תלוי במרכזו, בשלמותו של האדם, אשר עוז לו באלוהים. כן, אז אתה מגלה שמופיעה בך תכונת שלמות מסוימת. איזה תכונת שלמות? של השתלמות בלתי פוסקת. ואתה מסתכל על העולם אחרת, אתה רואה בעולם, את העולם במבט הרבה יותר אוהב, הרבה יותר מאמין, הרבה יותר נותן אמון, הרבה יותר אלוקי. זה מבט של רוח הקודש, זה מבט של אור על העולם. כן. שאלה מאוד יפה. לכן הרב אומר פה התנוצצות של רוח הקודש. אדם שהוא חי שיש לו רוח הקודש במדרגה הגבוהה שמדברים עליה הצדיקים, זה אדם שבאמת כל החיים שלו מונעים באופן תדיר מההתנוצצות הזאת. זה לא איזה ברק שמבריק לו כשהוא חושב על זה. הוא באמת כל הזמן הוא קם בבוקר והוא מלא תנועה של רוח, של קדושה, של רצון לפעול דברים גדולים, כמו שרוח השם מפעמת בשמשון או ביפתח או בגדעון, שהם פתאום מרגישים איזה דחף שהוא גדול מהם, שדוחף אותם לעשות טוב. לנו אנחנו מתחילים את זה במחשבה, אבל התנוצצות, התנוצצות שמאירה לנו, אנחנו מודעים מסתכלים, מתחילים להסתכל ככה על העולם. כשהרב אומר שכשאדם הולך ומתבררת לו גדולת הערך של היחס שלו אלוקים, זה התחלת הדרך. כשבדור שלנו אומר הרב במקומות נוספים, יש יותר ויותר פוטנציאל להתחיל לחשוב את המחשבות האלה ולחיות אותן. בדורות קודמים זה היה פחות אפשרי, הנוכחות האלוקית בעולם הייתה הרבה יותר בהסתר פנים, וכדי להתגבר על ההסתר פנים הזה, זה היה באמת דרש להיות צדיק גדול מאוד. אבל בדור שלנו השכינה חוזרת לציון, והשכינה חוזרת להתגלות בעולם בצורה הרבה יותר גלויה, ויש לנו הרבה יותר יכולת לזכות להתנוצצות רוח הקודש הזאת. במדרגות הקטנות שלנו, אנחנו בני אדם, כמו שאומר הרב, אנחנו ננסים על גבי ענקים, ואנחנו עומדים במקום גבוה מאוד בדור הזה אפשרי, להתחיל לסגל מבט כזה על העולם. וכן, כשהרב רואה בן אדם כזה, הוא אומר, אתה בהתחלת מדרגה נבואית. בסדר? זה נקרא, עוד מישהי פה רצת השאלה?
אני רציתי.
כן.
כאילו, גם שהרב התקדם וסביר על הדרגות, זה כאילו הרבה העמים שחזרו זה ברצון, זה כוונה, וכאילו המחשבה זה מה שכאילו מנחה, וגם כדי להגיע כאילו לרגשות הקודש ולרוח הקודש, אבל כאילו אני חושב שבחיים, הרבה פעמים
שנים
ברובד של כאילו של כל המחשבות האלה, שקשה לרדת באמת כאילו.
נכון, לכן אמרתי שככל שזה מתקדם במדרגה, עולה מדרגה, זה מצליח לרדת לעוד קומה יותר נמוכה אצלו ולהתגלות גם בה. צודק.
אבל כאילו
כאילו לא,
הוא
היה גם הרובד שמעל המחשבה. מה זה הרובד
שמעל המחשבה? אני חושב שכמו פעמים כאילו אנחנו מאוד מדברים, אבל באמת כאילו אם אני מבין אותך נכון, אני לא בטוח שהבנתי נכון.
אז את צודקת מאוד, וזה חלק עליית המדרגה של זכייה לרוח הקודש. כי כשאדם זוכה לרוח הקודש, זה אומר שהוא זיקח את המידות שלו ואת האישיות שלו באופן כזה, שהמחשבות האלה מתחילות לחלחל לתוך הלב. זה מאוד תלוי בתיקון המידות ובתיקון האישיות. כי לקרוא ספר ולחשוב את המחשבות שכתובות בו זה יותר קל מאשר להתחיל לחלחל את זה לתוך התנועה הטבעית שלנו. וככל שאדם מזכך את עצמו יותר, אז המחשבות האלה מצליחות לרדת יותר, לחלחל יותר. בסדר?
אבל איך להתבצע זה?
רגע, שנייה,
שירה.
זה בסדר מה שאמר?
זה, אני חושב שזה אולי באמת אינה שיותר לגדול,
כי נכון. נכון. כן.
אבל
ממש על זה, כאילו, זה תלוי בזיכוך שלו, בן אדם, בשביל להגיע לרמה הזאת. עכשיו, כאילו,
יש המון
מוצרים
שאנשים לומדים, איך לעשות את זה,
בפועל,
בפרקטי, בפרקטי.
נכון. איפה השאלה?
איך, כאילו, כן
בכל לימוד שלנו יש אתגר של אחרי הלימוד, אחרי וידעת היום, יש את האתגר של להשבות על דבריך, של להביא את זה פנימה אל תוך הלב. ודווקא לפעמים להביא את זה אל תוך הלב זה דורש מעשים שהם לאו דווקא שכליים לימודיים. לפעמים זה ידרוש לשבת עם עצמי אחרי הלימוד ולהתבונן. זה קצת קשור למה שאנחנו לומדים ביום חמישי. להתבונן במה שלמדתי ולנסות להבין מה הפער בין מה שלמדתי למה שאני חי. הרי זה כל כך פשוט. למה אני בכל זאת חי אחרת? למה בכל זאת יש איזה פער כזה? למה, מה הפער בין מה שלמדתי לתרבות שאני נתון בתוכה? ולנסות להבין את המצא את ההבדלים כזה. איך, ממה נובעת התפיסה שאני חי בתוכה וממה נובעת התפיסה שלמדתי? להתבונן. בתהליך התבוננות. גם אחרי ההתבוננות לפעמים צריך לעשות תרגילים מעשיים שעברו ליישם. תרגילים מעשיים כמו מחר אני נסה שלוש פעמים לעשות כך וכך וכך, לחשוב על כך וכך וכך. תרגילים אפילו ברמה כמו תרגילי קואוצ'ינג כאלה ואחרים, שלפעמים יעזור לנו להמשיך את זה לתוך הלב. אבל לא תמיד, זה חלק מהאתגר הלימודי שלנו. אם אני מבין את השאלה שלך נכון, זה נוגע לכל מה שאנחנו לומדים במשך כל השנה. שאנחנו לומדים הרבה מאוד דברים, והדברים נשארים פה למעלה. וכמו שידוע, המקום הכי צר בגוף האדם זה הצוואר. בדיוק המעבר בין אנחנו קוראים לזה להיות בכובד ראש. להיות בכובד ראש זה אומר שצריך שהראש יהיה כבד ויחלחל אל תוך הלב. ולא יהיה קל ראש, קל דעת, שכל דבר שנמצא על הראש הוא לא שוקע, לא יורד לתוך לפעמים אנחנו לומדים הרבה דברים, אבל אין לנו את הכובד ראש כדי להמשיך את זה לתוך הלב. זה אתגר כללי שצריך למצוא לו הרבה מאוד דרכים, לפעמים טכניות, לפעמים תרגילים יותר. שאני עושה עם התלמידים במכינה, יש לנו לימוד במשך כל השבוע, יש מרביעי בערב, הם באים אלינו הביתה, ושם רוב הדברים שאנחנו עושים זה לא לימודיים. יותר ניסיון איך להביא את הדברים אל תוך הלב, דרך יותר סדנאית, יותר... כי בסוף, אחד החששות זה שהאדם הוא מתמלא בכל כך הרבה, נהיה איזה סוג של מוטציה כזאת, של ראש גדול וגוף קטן. וזה מוטציה מוכרת. החלק האתגר להמשיך את זה לתוך הלב. תפילה, אומר הרב, זה מה שאומר שם הרב בתחילת פרק חמישי בברכות, בין היה שתפילה היא נקראת, אין אדם עומד להתפלל מתוך כובד ראש. מסביר הרב בין היה שתפילה היא מצליחה הרבה פעמים לתרגם את האידיאלים, המחשבות, הרצונות אל תוך החיים שלנו. כי אתה מתפלל על משהו, אתה מתחיל להתרגש ולחשוב ברמה מעשית על דברים שלמדת אותם, ואתה הופך את התורות לתפילות. ואז זה הרבה יותר מכניס אותם לתוך החיים. בסדר? התפילה, רק להחזיר את העניין הזה, התפילה נמצאת במלכות. התפילה קשורה למלכות. דוד המלך קשור מאוד לתפילה. דוד המלך הוא זה שמיישם את התורה בתוך החיים. יש קשר בין השניים. כשאתה מתפלל על משהו, אז זה עובר מהמחשבות שלך, לרגשות שלך, למעשים שלך. אתה עובר את כל הדרך עד שאתה מבטא את זה. ולכן זה עוזר זה מאוד מאוד לחלחל פנימה. בסדר?
כשאתה
מגיע, אתה עושה את כל הדרך, אתה מגיע למקום שאתה רק בהתגלות אלוקית, ואתה רק ביכולת להתקשר כאילו מה שאתה לא ברוך הוא רוצה ממך באופן ישיר. זה לא כל כך מדויק. למשל, הרמב"ם אומר שחלום יעקב על מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. אומר הרמב"ם מורה נבוכים שהמלאכי אלוהים האלה זה הנביאים. והרמב"ם אומר שם שנבואה היא מורכבת משני שלבים. משלב של עלייה בסולם וירידה בסולם. אומר שם הרמב"ם, ותתבונן בדבר הפלא הזה, לא זוכר את הלשון שלו, ודבר אחד לשון. תתבונן כמה נפלא הדבר, שהם קודם עולים ואחר כך יורדים. והתכלית היא בירידה. זה הנביאים. הוא מביא את הפסוקים שמשה עולה אל הר סיני ויורד מהר סיני. כלומר, הנבואה היא לא הייתה רק תהליך של איזה דבקות והשגה ורצו, מה שקראת, אלא הנבואה בעצמה כוללת בתוכה גם שלב של תרגום של כל ההשגות שקלטת, לתוך הרמה המעשית הכי פשוטה של דיני נזיקין בפרשת משפטים. זה התרגום של... רק בסוף פרשת משפטים, אז משה רבנו יורד מהר. אבל זה כולל גם את הירידה לפרטים הכי קטנים של החיים. ונבואה. בסדר? כן.
לפעמים אפשר להרגיש את ההתנצצות הזאת כשהיא גרועה יותר מהמקום שאתה נמצא בו כרגע, כאילו?
כן, אם אדם מסתכל על העולם ופתאום רואה, אני אגיד את זה ככה, אפשר לחוות את אור השכינה. כמו שהרב מתאר פה, אדם שמסתכל על העולם ומבקש לראות את הצמיחה הזאת, הוא פשוט יכול לעמוד הרבה יותר מאשר לעמוד כמו מול נוף יפה, ולראות נפשות יפות, או אנשים, או אפילו תנועה תרבותית, שאתה רואה שם את השכינה הולכת ועולה כל הזמן. הרב אומר שהיצירה הכי הספרותית, הכי אדירה שאפשר לפגוש, זה יצירה שמתארת בעל תשובה. בסוף אורות התשובה הרב מתאר, כותב שעדיין לא קמו לנו יוצרים, סופרים, שיודעים לתעד את התנועה הכי עמוקה והכי יפה שקיימת במציאות, שזה תנועה של תשובה.
אבל למרות שהוא לא, כאילו, אני פשוט חושבת על דברים שלי, אני זוכרת שאני חשבתי וראיתי על העולם, וזה לא שאני ברמה, הבנת מה אני שואלת?
כן, אז התשובה היא שאנחנו כולנו, כל הדור הזה היום, יש לו פוטנציאל להגיע לרמה של רוח הקודש. וזה לא בהכרח כי אנחנו עשינו איזו עבודה של צדיקים, אלא כי אנחנו נמצאים בדור שהשכינה חוזרת לציון. וחלק גדול בחזרת השכינה לציון, אגב, זה התגלות תורת הרב קוק, שמאפשרת לנו להסתכל על העולם באור כזה, ומדבר איתנו בשפה של פעם דיברו, רק המקובלים דיברו בשפה כל כך פנימית, והוא תרגם את זה בלישנה דאינשי, מה שנקרא. וזה חלק מגילוי הנבואה, שאז זה הפוך אל כל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. שהקדוש ברוך הוא יגלה לעתיד לבוא איזה שפה כזאת, שאנשים ידברו בשפה אמונית עמוקה מאוד, וזה ייצור חשיבה שאנשים אפילו לא לומדו בבית מדרש, ומעולם לא שמעו על הרב קוק, אבל הצורת חשיבה שלהם היא צורת חשיבה של רוח הקודש מופיעה בה, מתנוצצת ברוח הקודש. בסדר? ומה שנקרא, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. שלעתיד לבוא, כל בנייך לימודי השם. כולם ילמדו את דבר השם, אבל לא באופן שרק ישבו מול ספרים וילמדו. כי יהיה פה איזה רוח שתיקח את כל העולם למקום אמוני יותר. בסדר? בוא נראה את זה, זה פסקה שוב אחת המוכרות, אבל גם שם הדברים האלה מופיעים. אתם מכירו את הפסקה של בקשת העני עצמי? נחסוך לעצמנו לקרוא אותה. אחת הפסקות הכי מוכרות זה כל הצ'ופרים של בני עקיבא. כל שנה מקבלים את זה. העני הפנימי העצמי של היחיד של הציבור, נכון? ואני בתוך הגולה. זה גם אגב פסוק מספר יחזקאל. יחזקאל הוא הנביא שמתאר את המעבר של השכינה מארץ ישראל החוצה. מעשה מרכבה שרואה יחזקאל, והוא אומר, פותח אותו, ואני בתוך הגולה והרי מראות אלוהים. הוא נמצא בתוך הגולה ועדיין הוא זוכר את רוח הקודש, לכן כל הזמן הוא מתנבא בלשון בן אדם, בן אדם, מנבא בן אדם. שהוא אמרנו זה יכולת לראות את תנועת האדם, תנועת הצמיחה שקיימת בתוך העולם. אבל השכינה יוצאת החוצה, לכן הנביא יחזקאל הוא בדיוק מי שנמצא על התפר, הוא נמצא בתוך הגולה ובכל זאת הוא רואה מראות אלוהים. אבל בארץ ישראל זה לא חידוש. חז"ל אומרים שזה יחזקאל הנביא לעומת ישעיהו הנביא, הוא דומה לבן כפר שרואה את המלך. לכן הוא מתלהב מזה מאוד, לכן הרבה נבואות ביחזקאל עוסקים בזה. אבל זה כבן כפר שרואה את המלך. כי ישעיהו המלך, ישעיהו הנביא, שהוא נמצא בזמן שבית המקדש עוד היה קיים, עוד לפני החורבן, אז כשהוא בפרק ו' ישעיהו רואה מראות אלוקים, זה לא כזה חידוש בשבילו. הוא מתאר את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. אז יחזקאל זה עם הרבה מאוד 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 עסיסי, כי זו חוויה עצומה בשבילו. כשאנחנו חוזרים היום לארץ ישראל, אז החוויה הזאת נהיית לנו גם יותר פשוטה. הרב מתאר פה, לא נקרא את הכל, הרב מתאר את האני שנמצא בתוך הגולה, ואת הנוכריות שהאדם מתנכר לעצמו בשביל חטא, או בשביל לרצות אחרים, או בשביל כל מיני קריירות חיצוניות, חטא האדם, חטא ישראל וחטא העגל, חטא הארץ, חטא הירח, הוא מונה פה את ארבעת החטאים הכי תשתיתיים, של חטא האדם הראשון, חטא העגל, חטא הארץ שלא הוציאה את פריה, וחטא הירח. שזה חטאים, שאתם מבינות שהם לא חטאים במובן הרגיל של חטא, של אדם שנכשל באיזה כישלון. זה חטא של הלבנה, זה משהו מאוד מאוד תשתיתי בעולם. יש פה איזה מונחת בעולם האופציה לאבד את הזהות שלך ולהתנקר לעצמך. עד כאן דברים מאוד מפורסמים של הרב, ואני פחות אכנס אליהם. אבל הרב אומר בסוף, הוא מתאר את המשיח, בשביל זה את הפסקה הזאת. הרב כותב ככה על המשיח: רוח אפנו משיח השם, השורות האחרונות, רוח אפנו משיח השם, זהו גבורתו הדר גודלו. איננו מבחוץ לנו, רוח אפנו את השם אלוהינו ודוד מלכנו נבקש, אל השם ואל טובו נפחד, את העני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. אסר כל אלוהי נחר, אסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני שווה השם. זה מה שכתוב פה, זה הפירוש של כל הפסקה. הסיום במילים אני השם זה מצמרר שהרב ככה כותב, כי כשהוא חותם את הפסקה במילים אני השם, והוא מדבר כל הפסקה על האני, אז ברור שהוא מתכוון לא אני השם, אני השם בשמיים, אלא עומק האני שלך הוא אלוקי. ומה הרב פה אומר? שרוח אפנו משיח השם. למה מלך המשיח נקרא רוח אפנו? בגלל שמלך המשיח, אתם זוכרות איפה מלך המשיח רמוז בפעם הראשונה בתורה? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום, זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, מי זה הרוח הזאת? זו רוחו של משיח. רוחו של משיח היא נמצאת בתוך העולם, וכל הזמן בתוך התוהו ובוהו היא מרחפת על פני המים. כן, כמו שהארי הקדוש אומר, מרחפת זה אותיות מת פורח, מת פרח. שאומר הארי הקדוש, יש איזה משהו שנראה לך מת בעולם, אבל יש בו תנועה של פריחה כל הזמן, והפריחה הזאת היא באה מרוחו של משיח, שהוא כל הזמן מסתכל בעולם ומאמין בו. הוא חובש את החולאים שלו. אתם מכירות את הגמרא שמתארת את המשיח בשוקי רומי, איך הוא יושב וכל הזמן הוא חובש את הפצעים שלו. הוא כל הזמן נוגע בכאבים של העולם אבל מרפא אותם כל הזמן, זה העיסוק שלו כל הזמן, זה רוחו של משיח. רק מה, אתה יכול לחוות את זה כאל נחר, שרוח הצמיחה הזאת הטוב הזה נמצא מחוץ לעולם, ואתה יכול לחוות אותו ככוח הצמיחה שנמצא בעומק העולם. זה מה שאומר הרב, רוח אפנו משיח השם. מלך המשיח הוא מגלה לך שהרוח הפנימית שלך היא אלוקית. הרוח הזאת שמניעה אותך בבוקר לקום, לעשות דברים טובים, לחשוב טוב, להתעורר לתשובה, לרצות להיות יותר מתוקן, זה רוח אלוקית, זה רוח אפנו משיח השם, זה רוח משיחית שמפעמת בך. לכן מלך המשיח, אחד הדברים החזקים זה שהוא לא יבוא כמו צדיק, ככה מסביר הרב גינזבורג. והבחנה מאוד מאוד יפה בין צדיקים של חוץ לארץ למלך המשיח. אומר הרב גינזבורג, יש הבדל בין צדיק למלך. באיזה ספירה נמצא הצדיק, איזה ספירה נמצא המלך? בספירות, לא למדנו את זה ביחד, אבל אתם אמורות לדעת את זה בטח מדברים אחרים. צדיק קשור לאיזה ספירה? יסוד, נכון, צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. יוסף הצדיק, נכון? ומלך המשיח קשור לאיזה ספירה?
מלכות.
אומר הרב גינצבור ככה, מה זה בין צדיק למלך? הוא אומר שבמעבר מחוץ לארץ לארץ ישראל אנחנו עוברים במעבר הזה. מפה לפה. מה זה צדיק? צדיק, הוא קורא לזה ממוצע מפריד. מה זה ממוצע מפריד? נגיד אני רוצה לחבר את הפורמייקה לשולחן. אני מסביר עכשיו מה זה נקרא צדיק, למה הוא נקרא ממוצע מפריד. הוא מחבר בינינו לבין השם, אבל הוא תמיד מפריד. למה? כי כשאני נגיד מחבר פורמייקה לשולחן, איך אני מחבר? אני שם דבק, ואז אני לוחץ את הדבק, לוחץ את הפורמייקה עם השולחן ומלחציים מאוד חזקות, והדבק מדביק בין הפורמייקה לשולחן, נכון? נמצא שתמיד הפורמייקה לא מחוברת באופן טוטלי לשולחן, כי הדבק נמצא באמצע. אז הממוצע שמחבר בין הפורמייקה לשולחן הוא גם תמיד מפריד ביניהם. זה צדיק. צדיק בחוץ לארץ הוא זה שהיה עומד כמו יסוד, זה נקרא צדיק יסוד עולם, כמו איזה עמוד כזה, שאתה מחובר אל העמוד הזה, והקדוש ברוך הוא כביכול למעלה, ואז אתה מחובר אל השם יתברך. אז אתה הולך לצדיק, הוא נותן לך ברכות, הוא נותן לך עצות, הוא מדריך אותך. הוא הצדיק שלך. אתה לא מחובר אל השם, השם זה גבוה מדי. מחובר לצדיק. והצדיק הוא תמיד מחובר אל השם, ואז אתה מרגיש מחובר להשם. זה הדרך של הצדיקים בחוץ לארץ, וזה היה עבודת השם של חוץ לארץ. אבל מה זה בחינת מלך? מלך המשיח. הוא אומר בצורה, זו הבחנה מאוד יפה שדווקא נאמרת מפי חסיד, זה יפה. שהוא בעצם מבין שהסיפור הזה של צדיקים זה עומד עד הכניסה לארץ. בארץ ישראל יש מלך. מלך זה אחד כזה שנמצא לו בירושלים, אבל הוא יוצר אווירה כזאת בארץ שאיש תחת גפנו ותחת תאנתו. אתה נמצא מתחת לגפן ולתאנה שלך איפשהו, בטבריה, או בלי, או בשילו, או לא משנה איפה. אתה יש לך תחת את הגפן ותחת התאנה. אבל המלך יצר כזאת אווירה בארץ שאתה, הלב שלך, מתגעגע אל השם איפה שאתה נמצא. בלי קשר אליו, בלי קשר אל הצדיק. זה רוח הפן ומשיח השם. הוא יוצר איזו אווירה כזאת, איזו רוח כזאת בתוך הארץ, שכולם יוצרים קשר אישי וישיר עם השם. זה מה שנקרא ממוצע מחבר. מה זה ממוצע מחבר? נגיד אני משדך שני דפים, מהדק אותם. אז השדכן הוא לא נמצא ביניהם, הוא מבחוץ. יצר איזו מעטפת שחיברה את שני הדפים. או שדכן בשדכן, שהוא לוקח את בחור, לוקח בחורה, אומר להם, אני מציע לכם להיפגש. ואז זהו, הוא יוצא מהסיפור, אם הוא יישאר באמצע זה לא יהיה טוב. צריך לצאת מהסיפור, והם עכשיו נפגשים אחד עם השני ויוצרים את הקשר. הוא יצר את האווירה, את ההקשר. כמו שקית שבתוכה יש הרבה מאוד דברים. יפה. זה נקרא ממוצע מחבר. וזה נקרא מלך. עכשיו איך המלך המשיח עושה את זה? הרוח שלו מופיעה בתוכנו. רוח הפנו משיח השם. הוא מגלה לך איך הרוח שלך, התנועה הטבעית שלך, לרצון הטוב שלך, היא אלוקית. ואתה חווה את השם לא כי הצדיק אומר, כי כתוב בספר, כי הרב אמר לי שהמעשה הזה הוא טוב, אז אני מרגישה קרובה לשם כשאני עושה אותו. את חווה את השם בתוך החיים שלך, בתוך עומק הרצונות הטובים שלך. בתוך עומק התפילה שלך, בתוך עומק התשובה שלך. את שם חווה את השם. כמשהו שהוא מאוד מאוד אישי שלך. זה נקרא, רוח הפנו משיח השם, ולכן אומר הרב, את השם אלוהינו ואת דוד מלכנו נבקש. כן, נדקש על אלוהינו ודוד מלכנו. יש בתוכנו גילוי אלוקי, יש בתוכנו רוח משיחית. אל השם ואל טובו נפחד, כן, נפחד זה נתרגש. ונחשוף בפסוק. את העני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. ומי נמצא בעומק העצמנו? אני השם. אתה מגלה בתוכך תנועה אלוקית של השתלמות בלתי פוסקת ושל הופעה התגלות השכינה. בסדר? מה זה להתפלל לפי זה? עכשיו אני עובר מהר על תפילה ועל תשובה. רק תראו איך מתוך ההסתכלות הזאת הרב לקח את שתי הסוגיות שהן אולי חוץ מלימוד תורה, הם בתשתית של עבודת השם, שזה תשובה ותפילה. ועכשיו הן נצבעות בצבע של תודעת ההשתלמות הזאת ותודעת האלוקות שמופיעה באדם. כי מה זה תפילה ותשובה בדרך כלל? איך מסתכל האדם הפשוט על תפילה ועל תשובה? איך מסתכל את האמונה, ספרי האמונה וספרי הקודש שלנו מסתכלים בדרך כלל על תורה ועל תשובה ועל תפילה. נכון. יפה. ואז יש לך הקדוש ברוך הוא בשמיים, ואת פה בארץ עם כל הבעיות והחסרונות, ואת עכשיו רוצה להתפלל אליו או לשוב אליו בתשובה. אז יש איזשהו נתק ביניכם ואת צריכה לדלג עליו, לגשר עליו. אז האדם פה והשכינה זה פה, כביכול. ואדם צריך לעלות אל השכינה. אז או שהוא מתפלל אל השמיים, או שהוא שב בתשובה. זה התנועות המרכזיות של מלמטה למעלה, של התשובה ושל התפילה. ולא מה שלמדנו, שהאדם יש בתוכו תנועה אחרת, נוספת. כביכול, הקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה בתוך הרצון שלך שכל הזמן שוקק למעלה. זה נקרא תנועת ההשתלמות, ששוכן נמצאת בתוכך וכל הזמן מניעה אותך למעלה. היא בעצמה אלוקית. אז איך אתה שב בתשובה? ואיך אתה מתפלל אל השם?
כאילו מוריד את זה לפסים מעשיים כאילו?
עוד לפני הפסים המעשיים, זה נכון מה שאת אומרת, עוד לפני הפסים המעשיים, אתה פשוט מזהה את את הרצון האלוקי שקיים בך, שהוא בעצמו מתפלל, והוא בעצמו שב בתשובה. אתה מגלה, אתה לא משתוקק רק לשוב אליו. אתה הולך וחושף את התנועה שלו בתוכך. אתה מגלה את הנשמה שלך שכל הזמן מתפללת. כל הזמן היא כוספת. כל הזמן היא בעצמה אלוקית. לכן חזר אומרים שכשאדם מתפלל הוא לא רק מסתכל לשמיים, הוא מסתכל פנימה. נכון? נכון, דיברנו פעם על הגמרא בחולין שאומרת, נפסקה בשולחן ערוך, שכשאדם מתפלל יהיה עיניו פונות למעלה וליבו פונה למעלה. למה? כי אתה מסתכל למטה לפגוש את השכינה שבתוכך מתפללת כל הזמן. בוא נקרא את זה בתוך ה...
הרב?
כן.
אבל זה ממש קשה להרגיש את כל מה שהרב אומר, שבתפילה נגיד רואים בחרף, השם לכם, כל מיני דברים שכאילו יצרים לנו יחס של ריחוק מאוד גדול, שהשם הוא שם בשמיים ואנחנו פה בארץ. וזה לא משהו שכאילו, זה משהו שהשם בעצמו אמר, כאילו קריאה עצמה, כל עסוקים זה... תמיד היה לי קשה שכאילו מדברים הרבה נגיד על אהבה וכמה ששם אותה, ותכס זה לא מתבטא כל כך בתפילה. כאילו ההתבטלו זה של צלח לנו כחתן, וכאילו...
תודה, כדי שם מצוינת. התשובה היא שיש נגלות התורה וסתרי תורה. עכשיו, בנגלות התורה יש שיח אחד, ובסתרי תורה מגנים את הנסתר בתוך המילים של נגלות התורה. ו... עם הדורות, הנסתר הופך לנגלה. למשל, בנגלות התורה כתוב שיש לקדוש ברוך הוא גוף. כתוב שם, והיה אם שמוע את אותם פסוקים שציטטת, וחרף השם בכם. עכשיו, אם הייתי ממש כאילו נצמד למילים, כלומר, וחרף השם בכם, יש לו אף, ויש לו חרון אף, יש לו כעס. כל אחד מבין שרגע, זה עולם הנגלה של הנגלה, זה הרובד הכי... אבל צריך לפרש את זה אחרת. בא הרמב״ם במורה נבוכים, הוא אומר, סתרי תורה זה להבין שהקדוש ברוך הוא לא כועס באמת, המושג כעס לא שייך אליו בכלל. ובכלל אין לו אף, אין לו גוף ודמות הגוף. אבל זה כבר ניסתר שהפך לנגלה. לא ייתכן שמישהו יחשוב שבאמת כתוב וחרף, השם בכם, צריך להבין את זה ככה.
כן, אבל...
שנייה, נסביר את זה. ואהבה במהלך הדורות. רובדים שהיו לגמרי ניסתר, למשל כל השפה של שכר ועונש, שהיא ממלאת את כל התורה, והיא יוצרת את המבט הזה של הוא ואנחנו, הוא שם ואנחנו פה. זו שפה שהיא הנגלה של התורה. אבל בעלי הנסתר תמיד הבינו ותמיד הסבירו שזה הרובד הגלוי. אבל הרובד הנסתר של התורה זה שהיא נמדת אותך שכבר בתוכך הוא מופיע. ויש את הנהגת המשפט, ככה אני קורא לזה הרמח"ל, ההנהגה הזאת שהיא נעה בשפה של שכר ועונש ושל בורא ונברא, ויש הנהגה פנימית יותר שבעלי הנסתר דיברו עליה כל הזמן, והיא נקראת הנהגת הייחוד, שהוא הולך ומופיע בעומק הרצונות שלך, והוא נמצא פה, ואין בורא ונברא. הכל אצילי, הכל עולם האצילות, שהוא, האצילות זה כמו אצילי ידיו. העולם הזה זה המשך של הגילוי האלוקי. אבל זו שפה נסתרת, בעלי הנסתר תמיד הקפידו להפריד בין השפה הפנימית לשפה הנסתרת. הרב מזהה שהעולם הולך ומתקדם, והוא הולך ומתרגם את השפה הנסתרת לנגלה, וכותב לנו דברים שהם מיועדים להבנה של כל יהודי פשוט, אבל הם באים ממבט נסתר על העולם. ולכן עכשיו אנחנו צריכים לקרוא מחדש את כל התורה ולנסות לקרוא בפשט שלה את הרובד הנסתר הזה. ולפעמים זה באמת יוצר קשיים בהתחלה, כי עד שמתרגלים לקרוא את ה... כמו שכשאדם בהתחלה היה קורא וחרף השם בכם והוא גדל על חשיבה שיש לקדוש ברוך הוא אף חס וחלילה, אז כל הזמן כשהוא ניסה לחזור למחשבה עמוקה יותר, אז הפסוקים, היום זה פשוט לך, את קוראת וחרף השם בכם, את לא מדמיינת שיש באף, נכון? יבוא יום ואנחנו נבין כל כך את המבט הנסתר הזה שהרב קוק מעניק לנו, שנקרא אותו בתוך הנגלה. אבל את צודקת שבהתחלה זה קצת קשה לראות את הפער הזה כל הזמן.
כי זה גם מתבטא, כאילו רואים את זה במציאות, השם כאילו... כועס כביכול וקורא עונש
אבל את כל זה את יכולה לראות את זה בצורה אחרת לגמרי. לא רק הקדוש ברוך הוא כועס וקורא עונש, אלא האור האלוקי לא מופיע בתוך החיים שלנו, וכשהאור הזה לא מופיע אז יש היעדר אור ואז יש חושך. זה לא שהוא מהשמיים מסתכל, אלא כשמשהו בחיים שלנו לא מואר אז החיים שלנו חשוכים.
אבל למה זה רק בנסתר? כאילו זה קשה כשאנשים רגילים ופשוטים קוראים את התורה, כאילו, זה היחס שהם מקבלים. כאילו אנחנו גדלנו, נראה לי, על יחס כזה.
את שואלת למה, למה זה, זה מדרגה גבוהה להצליח להיכנס לזה? בגלל שאדם המוני ואדם פשוט, עם מידות לא מזוכחות, אם הוא ייכנס להבנה הזאת, הוא ינצל אותה לרעה. כי אצלו זה טוב לחשוב שיש אלוקים בשמיים, שאם הוא יגנוב לחבר שלו, הוא יחטוף על זה בעולם הבא. והאדם הגס, הוא צריך את הציורים הגסים. ולפעמים אפילו הוא צריך שהוא לדמיין שהקדוש ברוך הוא עכשיו כועס עליו, לכן אתה לא מדבר בשפה הזאת. כי כשאדם נמצא עם מחשבות ובמידות נמוכות, אז הוא צריך גם לדבר, צריך לדבר איתו בשפה נמוכה. ככל שאדם הוא נהיה יותר עדין ויותר מזוכח, השפה התורנית אליו היא שפה הרבה יותר עדינה ומזוכחת. כמו שאם יש ילד שלא מבין דיבורים, אז צריך לפעמים להפעיל עליו כוח. אבל אם הוא מבין דיבורים, אז למה להפעיל כוח? אם אפילו הוא מבין דיבורים, הוא לא צריך צעקות. וכן הלאה, ככל שהשפה של הילד עדינה יותר, ודיבורים אליו בהתאם.
זה אומר שעם ישראל במדבר כאילו היו בשפה פשוטה, כאילו היו
ברמה
פשוטה יותר ממה
שאנחנו? לא בהכרח, לא בהכרח. עם ישראל במדבר, את יכולה לקרוא את הסיפור שלהם בשפה עדינה ובשפה גסה. זה תלוי בך גם איך היא קוראת את זה. ועם ישראל במדבר לא בהכרח עבדו בצורה של שכר ועונש במובן הפשוט של המילה. עכשיו את התורה בעצמה את יכולה לקרוא בתמר עובדת. טוב. עכשיו מה שאמרנו עכשיו זה רק כותרת למה שבואו נקרא עכשיו בפנים, גם על התשובה וגם על התפילה. אפשר לומר שתמצית כל אורות התשובה, או אני מקדים, נדבר קודם על התפילה, אבל אני מקדים את המאוחר, כי אם לא נספיק, כל מה שהרב מסביר באורות התשובה, זה איך להסביר מחדש את נושא התשובה לאור הדברים האלה. כי התשובה הקלאסית שדיברו עליה כל הדורות הייתה, איך אדם שנפל לבור, חוזר חזרה אל השם. כן, הציור הקלאסי של תשובה בכל הספרים, ואדם הולך הולך, אפשר לצייר על גבי הציור שציירנו, אדם הלך הלך הלך, הולך הולך הולך, בום, נפל לבור. והקדוש ברוך הוא נמצא פה למעלה, גם כל העולם, כל האנשים הטובים, הכל נמצא פה למעלה, הוא עכשיו תקוע מסכן לבד בתוך הבור. עכשיו מה עושים? איך מקרבים אותו חזרה אל השם? יש לו שמש התשובה, הרב מכנה את זה, כשהוא מדבר על הציורים הקודמים, זאת אומרת, מאירה לו שמש של תשובה, איזה חסד אלוקי, שמאיר לו לתוך הבור, החשוך שלו, שנופע אליו בעקבות החיים. אומר לו, תפוס, תן יד. ואז הוא עולה, 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 מטפס, מטפס, נפשו מטפסת ועולה, כותב הרב, עד שהוא יוצא החוצה מהבור, ומתחיל, חוזר חזרה לחיות חיים נורמליים. אבל מה הוא הרגיש פה בתוך הבור? איזה הרגיש אותו פה בתוך הבור?
רחוק.
רחוק, פחד, בדידות, נכון? מה אדם מרגיש? הוא עושה לתוך הבור לבד, ואין פה אף אחד, זה פחד מפחיד, ואיך אני אעלה מפה? אני אומר שאני אצליח להשתמש בקרן התשובה הזאת. אז החוויות שעוטפות אותו זה פחד, ייאוש לפעמים, ובדידות. חוויה מאוד חזקה של בדידות. לעומת זאת אומר הרב, לאורות התשובה, זה לא הציור של תשובה. לפחות לא של תשובה העליונה, הרב קורא לזה. פרק ג' באורות התשובה, אתם תראו שיש ציור ראשון של תשובה שהרב מתאר אותו ככה, ואחרי זה הוא עובר לציור אחר לגמרי. וזה אולי תמצית כל אורות התשובה, שכל מן הרב מדבר על נועם התשובה, ביטחון התשובה, שמחת התשובה. מאיפה כל הביטויים האלה מגיעים? הצער העדין, שהוא בעצמו תענוג. איך צער יכול להפוך לתענוג? למה אתה מדבר על תשובה שהיא...
הרב, איפה הרב מביא את הדימוי הזה?
זה רמוז בפרק ג' באורות התשובה, מה שתיארתי עכשיו. אבל הוא רומז שם גם בחלק השני של פרק ג' לתנועה כזאת של תשובה, שכל העולם נע בתנועה כזאת. אם תרצו נצייר את זה, כל השנים ציירתי את זה ככה, בתנועה כזאת של תשובה, שכל העולם נע באופן כזה. ולאחרונה עלה לי דימוי יותר יפה, שכל העולם זה כמו עץ, שכל הזמן עולה למעלה. בעץ, נכון, כל הזמן יש מים פה, וכל הזמן יש עלייה כלפי מעלה בעץ. המים עוברים ועולים 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 עד שמזינים את החלקים הכי הכי עליונים בעץ. זה התנועה של העץ. עכשיו בא מישהו ושבר ענף. שבר ענף. זה נקרא חטא. מה עיקר החטא? לא רק החטא שעשית, אלא שהתנתקת מכל התנועה האדירה הזאת שיש כלפי מעלה. ואז כשאתה רוצה לחזור בתשובה, אין דבר יותר טבעי, יותר נעים, יותר מחבר מאשר לחזור בתשובה. והתחושה הכי טבעית בעולם, כשאתה עכשיו בא לחזור בתשובה, זה לא איזה חסד אלוקי, אתה רק מתחבר לתנועת ההשתלמות שקיימת כל הזמן בך. למשל, יגיד הרב, עמידה במקום, כן, בציור הקודם שפעם ציירתי, זה כל הזמן תנועה כזאת כלפי מעלה, מדרגות עולות, מדרגות נעות כלפי מעלה, זה העולם. וכל הזמן יש תנועה כלפי מעלה בעולם. אם אתה עומד בתוך המדרגות הנאות, עומד במקום, זה כבר חטא. לכן אומר הרב באורות התשובה, פרק ד' או ה', שהעקשנות לעמוד תמיד במקום אחד, זה חטא יותר, זה חטא מאוד חמור. למה? כי אתה מתנתק מהתנועה הזאת של העולם. ומה זה לחזור בתשובה? כן, יש כמה אופנים. יש אדם שפשוט עומד במקום, יש אדם שמתחיל לצעוד כלפי מטה. הוא סותר את כל המציאות, החטא סותר את כל המציאות. ולחזור בתשובה אתה צריך לעשות דבר אחד, עירור תשובה. מה זה עירור תשובה? להפנות את הראש לכיוון הנכון. אתה מתחבר לכל, הצמחים צומחים למעלה, העולם עולה למעלה, האנושות עולה למעלה, בעלי החיים נהיים יותר ויותר ויותר טובים. העולם כל הזמן צומח כלפי מעלה, זה האבולוציה. כל הזמן יש תנועה כלפי מעלה. אתה מתנתק מהתנועה הזאת, זה בעצמו חטא. ותשובה זה, 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 זה עירור בעלמה. רק פשוט להחזיר את עצמך לתנועה הנכונה. ואין שם בדידות, ואין שם פחד. להפך, לא יידח ממנו נידח. אין מצב כזה שתישאר מנותק מהתנועה הזאת. אין דבר כזה. התנועה תתקן את הכל. יש תחיית המתים. הכל ישוב לתיקון. וזה מבט אחר לגמרי על התשובה, על הנפש שלנו, על החיים שלנו, על המבט הזה של אורות התשובה. לכן אורות התשובה, כמו שאמר הרב, בעצמו, על הספר שלו, הוא אמר שאת אורות התשובה צריך ללמוד. מי מכירה בעל פה את אורות התשובה? זה מופיע בכריכה האחורית של אורות התשובה הטוב. את אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול, ככה הרב בעצמו אמר על אורות התשובה, כי יש אור ששפוך על כל מילה ומילה. ככה אמר הרב על הספר שלו. נדיר שהרב מדבר על עצמו בכלל. הרב היה, בשונה מרבי נחמן, כמעט ולא דיבר על עצמו. ובטח לא על הספרים שלו, ולהגיד שאור שפוך על כל מילה. אבל הרב הרגיש שהספר הזה הוא באמת ספר שהוא כולו אור. אור שפוך על כל מילה, כי אתה מתחיל ללמוד את הספר הזה, אתה מתחיל להסתכל אחרת על החיים, על העולם. אתה רואה כל הזמן תנועה של תשובה ותנועה שקיימת בעולם, אתה צריך להתחבר אליה, לעלות עליה. ואמרתי, כדי שאם לא נספיק את הפסקאות, אז תוכלו לקרוא אותם לבד על התשובה, ולהבין את החידוש הגדול של הרב. לכן יש נועם בתשובה, יש ביטחון בתשובה. יש לכם פה עמוד על כל נושא כזה. בוא נראה רק על התפילה. בעמוד שנקרא רצון האדם והתפילה, אז אני מדלג על הפסקה השנייה, מאורות הקודש ג' עמוד נ' ג'. יש לכם?
כן.
צריכים להסביר את היסוד של התפילה. התפילה במובנה הרגיל, הבקשה, פעולתה היא טכנית אידיאלית במובן מקודש עליון. הרצון הפרטי איננו דבר בודד. סעיף הוא מהרצון הכללי. משפע הרצון המתעלה מעל לכל לראש. משיפת הרצון המחולל כל, הבורא כל עולמים, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. חלוש הוא הרצון המסועף. אפס היא מידת היכולת שלו. מפני שהוא בציורו נפרד מהחפץ הכללי, לפי אותה המידה של עוז הדב... מפני שהוא נפרד מהחפץ הכללי. לפי אותה המידה של עוז הדבקות אשר לרצון הפרטי ברצון המקודש הכללי, לפי מידה זו הרי הוא מתעלה ויכולתו מתגברת. בעת התפילה, כשהאדם פונה אל השם מעומק רצונו, מתעלה העוז המהותי של הרצון הפרטי שלו. וכפי ערך הדבקות האיכותית הזאת, הרצון הזה הפרטי שנשתחרר מפרטיותו והוא הולך רץ, מידות, אף וטס ומתגבר מתוך חזרתו ליסוד חייו, למקור מחצבת מהותיותו, לעומק רצון השם אדון כל, הרי הוא פועל את פעולתו כפי רצונו וציורו. תראה, איך מסביר הרב את התפילה? זה הסבר מופלא של תפילה. אומר הרב, יש לאדם רצון. הרצון הזה שמופיע בתוכך, הרצון הפרטי שלך, הוא טיפה נטיף מהרצון האלוקי שחי בעולם כולו ומקדם אותו ומעלה אותו כל הזמן. מהרצון האלוקי שמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו כולנו יש בתוכנו איזשהו ענף קטן, עלה קטן, מהרצון האלוקי הכללי שנע בתוך המציאות השכינה. השכינה יש לה זרועות, בתוך כל נפש ונפש יש לה גם כן התגלות. אבל מה אומר הרב? חלוש הוא הרצון המסועף. הרצון המסועף, הרצון הענף הזה, שנמצא בתוך הלב שלך, הוא חלש, הוא קטן. למה? כי אתה חווה חוויה של אגו, שסותמת אותו, סוגרת אותו, את הרצון הזה. אתה לא חווה אותו כחלק מהרצון הכללי של העולם, שכל מה רוצה לגדול, לצמוח, לעלות. אתה חווה אני, שיש לי רצונות, ואני רוצה להספיק דברים, אני רוצה להצליח בכל מיני דברים, ואתה חוסם אותו. ואז הרצון הזה נחלש, כאילו חונקים אותו. ככל שאתה יותר משחרר, ומתחבר אל עומק הרצון שלך, אתה מגלה שבעומק הרצון שלך, הרצון שלך קשור אל הרצונות הטובים של החברים שלך. והרצונות הטובים של החברים שלך קשורים לרצונות הטובים שנמצאים בכל בן אדם בעולם, אולי בכל יצור בעולם, ואולי בעצם בקשת השכינה להופיע יותר ויותר טוב. אתה מחבר את הרצון המסועף שלך, שהולך ומתנתק, אתה הולך ומחבר אותו אל מקור חייו. ואז הרצון הזה מתמלא עוצמה, מתמלא כוח. ואז הרצון הזה יכול לפעול. ככה מסביר הרב את התפילה. מה קורה בתפילה? האדם עומד אל מול השם. כן, חז"ל אומרים שאדם מתפלל צריך לצייר ששכינה עומדת כנגדו. מה זה אומר שכינה עומדת כנגדו? דע לפני מי אתה עומד, אדם צריך להתפלל כנגד השכינה. מה זה אומר שכינה עומדת כנגדו? אתה מבין שאתה מתפלל להביא את הרצון שלך אל מקור כל הרצונות. ואתה מתפלל השם, ברוך אתה השם, חונן הדעת, אתה המקור של כל הרצון להופיע טוב בעולם, להופיע חוכמה בעולם. והרצון שלך מתעלה להיות רצון טוב יותר, להיות רצון חזק יותר, להיות רצון אלוקי יותר. ואז הרצון שלך פועל. זה פעולת התפילה. במילים פשוטות, כשאתה מתפלל אתה מחבר את הסעיפים של החיים שלך עם המקור האלוקי שלהם. את הסעיפים של הרצונות שלך עם הרצון האלוקי. ואתה משיב אותם אל המקור האלוקי שלהם, ואתה פתאום מגלה שהרצונות שלך הם רצונות קדושים, רצונות אדירים. ואז דמיינו ככה, בשביל לעשות את זה ציורי אני עושה את זה. יש פה, על כל ענף פה, יש פה מיליון, מיליארדי ענפים. על כל אחד מהם יש איש קטן. בסדר? רק אני עושה את זה ציורי. שמים את המודל פה שאני מדבר עליו. ויש רצון אדיר שזורם במציאות כל הזמן לעשות עוד ועוד טוב, להופיע טוב, זה רצון השכינה, הרב קורא לה באורות התשובה, בתחילת פרק ה' ו', או ד', תחילת פרק ד', שהשכינה היא כלוויה נוראה צועקת בחבליה להוסיף טוב. זה השכינה. היא הכוח שצועק בעומק המציאות, רוצים טוב, רוצה לקדם את העולם, זה השכינה. והיא הולכת ומסתעפת, ובתוך כל אדם יש איזה עירור כזה קטן, עוד עירור קטן, עוד עירור קטן. כשאתה, ככל שאדם יותר סגור, לא מחובר, לא מתפלל, לא קשור, זה הרצון הזה שלך, זה רצון שנע כביכול בצורה סרקולית פנימית בתוכך, והוא לא מחובר למקור שלו. אז הרצון הזה חלש וקטן, הוא מבודד מכל הרצונות שנמצאים לידו בעץ החיים, והוא עלה קטן שמנותק מהמקור, והולך ומתייבש. אתה צריך להעלות למעלה את העלה, תמיד כשמציירים את הציור הזה צריך לצייר עץ הפוך, כך אומר המהר"ל. בתפארת ישראל נראה לי הוא אומר ש... פרק י' ז' כמדומני, הוא אומר שצריך לצייר את האדם כעץ הפוך, את העולם כעץ הפוך, ואנחנו נמצאים פה וצריך לעלות למעלה את העלה, צריך לחבר אותנו למקור האלוקי שלנו. זה להתפלל. להתפלל זה לעמוד לפני השם ולהגיד רפאנו השם ונרפא, יש לי רצון לרפואה, אבל אתה מקור כל הרפואה, אתה עומק החפץ ברפואה זה ממך. הרפואה שאני רוצה שתופיע בתוכי זה ממך. אני מתחבר עכשיו לכל שאר הרצונות של בני האדם שלידי, שגם הם מבקשים רפואה, ואני מעלה את כל הרצונות האלה כולם לשורש החיים ומתברך בברכת חיים חדשה. זה חוויית התפילה. כן.
איך הרצון של כל בן אדם קשור כאילו לרצון שלנו
שלכם דרך הצינור הפנימי שעובר בתוכנו? הרי בסוף מה מתגלה אצלו? הרצון העמוק לטוב, שמופיע בסעיף מאוד קטן של רצון להצליח בטסט. ואצלי מתגלה ברצון ללמוד תורה. ואצל ההוא בכלל מתגלה ברצון להרוויח כסף. במקומות מאוד מנותקים ושבורים מעומק הרצון. אבל העומק של כל הרצון שלנו הם אחד. לכן אומר הרב, איך אדם מתפלל? זה פסקה אחת המשמעותיות על תפילה. בוא נראה את זה בפסקה הבאה. התפילה היא האידיאל של כל העולמים. נסיים בזה. התפילה היא האידיאל של כל העולמים. כל ההוויה כולה למקור חייה היא הורגת. כל צמח וכל שיח, כל גרגר חול וכל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שבכל היש וכל כללותו, הכל הומה, שואף, הורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור והקדים. כל המציאות כולה, היא שוקקת, היא שואפת, היא רוצה טוב. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עץ, ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה, הוא מתעלה בתשוקות קודשו, ובא תור הגילוי לתשוקות רוממות אל, רוממות אל אלה בתפילה. בתפילה המכה גלה אורה, יוצאת... יש פה הרבה טעויות גרסה. בתפילה יוצאת המכה גלה אורה, היוצאת בחופש עוזה, בהיגיון שיח קודשה למרחבי אל, למרחבי אל. מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל למקור הברכה ומקור החיים. צריך לראות תפילה. בתפילה האדם סופג לתוכו את כל הבקשות, את כל הבקשות הטובות שנמצאות בעולם, ומתוך זה הוא מתפלל, מתוך זה הוא מתאחד עם כל הרצונות החיים שמופיעים בעולם, הוא מחבר אותם למקור האלוקי שלהם, שהוא המבקש טוב, הוא עומק החיים שלנו, והוא מקור כל הטוב, ואליו אתה מתפלל ואליו אתה מתברך שוב. תדמיינו את הציור הזה הפוך, בסדר? תכניסו פה רק עוד שתי מילים. אני אעשה את זה כאן שיהיה ברור, נצא את זה הפוך. אחרת זה מבלבל. בסדר? אנחנו נמצאים פה. אתה נמצא פה. והמקור של הכל זה ההשתלמות. השכינה, נכון? היא זאת שמזינה את כל הרצונות הקטנים שלנו. הרצון הפרטי שלנו. רק מה אומר הרב, מה זה תפילה? אתה מעלה את הרצון הפרטי שלך יחד עם כל הרצונות הנוספים שקיימים סביבך של כל בני האדם. אתה סופג, אתה הולך במשך היום וסופג רצונות טובים. אתה רואה ילד בוכה, אתה סופג את הרצון שלו. אתה רואה עץ יבש, אתה סופג את הרצון שלו. אתה רואה אדם לא שמח, שכנה שלך לחדר עצובה, היא לא מצליחה בזה, אמא שלך, סבתא שלך לא מרגישה טוב, וכל מיני, סופגת את הרצונות האלה, פנימה, לתוך הלב שלך. ואז מגיעה שעת התפילה, ואת מתפלאת מהאנרגיה של כל הבקשות חיים האלה שספגת במשך היום, מעלה את זה יחד עם כל בקשות השכינה, הרצון התשתיתי שבעומק העולם להביא לתיקון. זה נקרא צער השכינה. זה נקרא הבקשה של ירושלים עיר הקודש לתיקון עולמי. ואת עולה עם הבקשה הפנימית הזאת אל השלמות האלוקית. לכן את רואה את ההשתלמות והשלמות? את מפגישה את כוח התנועה, את השכינה עם קודש הבריחו. את הבקשה הפנימית הזאת שנמצאת בעומק העולם את מעלה לשורשה ומתברכת. ככה התפילה פועלת. ואז מגיעה ברכה לתוך העולם, מכוח התפילה הזאת.
למה מגיע ברכה
בהתקלות הצורה? כי הרצון הפרטי שלך התמלא מכוח בקשת ההשתלמות שנמצאת בעולם. בקשת ההשתלמות שהיא חוזרת אל השלמות האלוקית, היא מתברכת בעוד טוב, בעוד שלמות. היא מתחברת אל המקור האלוקי שלה.
ואז איך, כאילו לפעמים,
כאילו
אם מתחברים לזה, זה לא מתברך?
זה מתברך, אנחנו לא תמיד יודעים לזהות את הברכה. לפעמים, שנייה, נענה לרק. יכול להיות שאת מתברכת ולא מודעת לזה. לפעמים זה כל מיני תודעות שיש לך עכשיו בתוך הלב. ולפעמים היא ביקש שמישהו יחיה ובסוף הוא לא חי. בסדר? אותה סבתא לא עלינו נפטרה. אבל הבקשה שלך והברכה שבאה בעקבותיה יוצאת לך עכשיו בתוך הלב. אולי האישיות שלך חיה יותר עכשיו בתוך העולם. יש תשובות שאנחנו לא תמיד יודעים לזהות אותן כתשובות. אבל באה ברכה לעולם מכל תפילה אמיתית. בסדר? כן.
כשבעצם אנחנו עושים את הרצון שאחרים על זה בזמן שלה לפעמים על תשובות אחרים. אז כאילו, בזכות התפילה שלי, אז גם הרצונות של אנשים אחרים מתחילים.
כן, אבל טוב גם בתפילה שלך להביא להם ביטוי. ולהתפלל אותם, לחוש אותם.
כאילו, בלי חיבור לרצונות אחרים, אז
זה יגיע, אבל תהיה תפילה קטנה, תפילה פרטית. יש מקום לתפילה פרטית, אבל תפילה כללית גם אגב, זה לא תפילה להתפלל על משהו אחר. לחבר את הרצון שלך ברצון שלו. להבין שהרצון שלך הוא לא רצון פרטי שלך. כשאת מתפללת על מישהו חולה, את מתפללת על החולי שיש בעולם, על בעיית החולי שיש בעולם. אבל בעיית החולי זה לא עניין פרטי שלי שעכשיו אני לא מרגיש טוב. זה בעיה קיומית שצריך להתפלל עליה בשורשה. נכון, כי הוא התחבר אל רצון הרבה יותר עמוק של העולם. בסדר? וואו. טוב, אנחנו נעצור כאן. אני משאיר לכם, למי שרוצה, בעיניי זה מאוד יכול להביא ברכה, לקרוא את הפסקאות פה על התשובה שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל לפחות בצורה כוללת דיברנו על התפיסה הגדולה של הרב קוק את התשובה. יש פה איזה כמה עמודים על הנושא הזה, ומי שבוע הבא, השבוע הבא אין לנו שיעור, אמרתם? יש שיעור.
לג בעומר.
יש שיעור על לג בעומר או אין שיעור? טוב, אני אתעדכן אם יש שיעור, אבל מפעם הבאה שנלמד ביחד, אז מפעם הבאה שאנחנו נלמד, אנחנו נלמד את הנושא של שבירת הכלים והחסרונות.